כי אנחנו בפרקי אבות, פרק א', משנה ב'. שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. קודם כל, כמו שלמדנו משנה הקודמת, מדובר כאן על המנהיג, מנהיגות של עם ישראל. ממאה העשרים, הנהגה של 120 אנשי כנסת הגדולה, הכל פתאום, איפה כל המאה ועשרים? נעלמו כל המאה ועשרים. במקום 120 הנהגה קולקטיבית כזאת של כל עם ישראל, במקום זה יש לנו כאן מנהיג אחד, ושמו שמעון הצדיק. שמעון הצדיק הוא היה צריך לקחת את האחריות, נאמר ככה, על ההנהגה הכללית והפרטית של כל יהודי ויהודי, מאז ועד היום אפשר לומר. ידוע ששמעון הצדיק הוא היה אותו אדם שנפגש עם אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון הוא היה אותו אדם, אותו אדם שכבש את העולם. הוא ממש בסערה כבש את כל העולם הקדמוני, אפשר לומר מאפריקה ועד אסיה. ממש הגיע, נדמה לי אם אני טועה, הוא בסוף נפטר בהודו במקומות האלה. זאת אומרת, ממש בסערת קרב כבש את כל העולם. והאגדה, לא יודע אם זה אגדה או שזה ממש, אני מספרת שהוא בא לארץ ישראל, הוא עבר דרך ארץ ישראל, והוא עבר באזור פתח תקווה, אזור מה שנקרא יום ראש העין, אפק באזור הזה, ואז ירד אליו שמעון הצדיק מירושלים, וכשאלכסנדר ראה אותו, הוא השתחווה אליו, והוא ירד מהסוס והשתחווה אליו, וה... אנשים התפלאו, מה, שהזקן הזה, המצביע המהולל הזה, שכל העולם רעד מפניו. אז הוא אומר, כל פעם שאני יוצא לקרב, אני רואה בחלומי את שמעון הצדיק, את האיש הזה, וזה כאילו הסגולה שלי להצלחה. ואז הוא ביקש ממנו, שמעון הצדיק, הוא אומר, מה אתה רוצה, מה בקשתך? הוא אומר, שלא תכבוש את ירושלים. ואכן, אלכסנדר מוקדון המשיך הלאה לכיוון מצרים, כבש את מצרים, והשאיר את ירושלים, נתן לה מה שנקרא אוטונומיה. אבל, שמעון הצדיק, אלכסנדר מוקדון, הוא כבש את העולם לא רק בגלל סיבות אינטרסנטיות, שבא לו פתאום לכבוש את העולם. הוא רצה להפיץ את התרבות היוונית בעולם. הוא הצליח בדבר הזה. והוא, תוך כדי כיבוש ה... העולם שהוא כבש אותו, העולם העתיק, הוא השפיע מבחינה תרבותית, כולל על עם ישראל כאן בארץ ישראל, ובאותו זמן התרבות היוונית שהיא הייתה המודה העולמית החדשה, פילוסופיה היוונית, האומנות, הספורט, כל מה שאנחנו מכירים, זה כבש את הלבבות, ומול הדבר הזה של... התרבות היוונית שביסודה היא תרבות חומרנית, כן? תרבות שהיא בסוף מתנגשת בימי מתתיהו עם התרבות היהודית, היה צריך להתמודד שמעון הצדיק. נכון שהוא דחה את כיבוש ירושלים, אבל הוא היה צריך לתת, איך אומרים, זריקת חיסון כנגד ההשפעה האדירה של תרבות יוון. אנטיגנוס איסוכו, זה שבא אחרי שמעון הצדיק, הוא כבר נקרא בשם יווני. הוא המנהיג. תראו לכם איזה, באיזה מהירות היה כאן מהפך תרבותי. הרי לא במקרה קוראים לו אנטיגנוס. אנטיגנוס זה שם, בכלל לא שם, איפה שם עברי כאן. כלומר, היה כאן מהפך אדיר. לתפקיד שמעון הצדיק היה... לחסן את העם כנגד ההשפעות הזרות. הוא היה אומר, הרבה דברים. אבל נאמר, הדבר שהוא דיבר יותר, שהוא התביע באומה באותה תקופה כנגד ההשפעה היוונית, זה העולם עומד על שלושה דברים. העולם הכללי, העולם הפרטי, הכל עומד, אלה הם היסודות האמיתיים של העולם. לא היופי, לא האסתטיקה, לא תרבות יוון, יפיפיותו של יפת, כן? מה שאומרים. אלא עומד על שלושה דברים. כן? על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. זה, אלה הם היסודות האמיתיים של עולמנו, נאמר ככה. ולא מה שעכשיו פתאום בא להשפיע עלינו כל מיני דברים שהם לא שייכים ליסודות האלה. אבל כאמור, האמת שזה, על זה אנחנו בונים את חיינו. חיי הלאום, חיי הפרט, כן, על תורה, קודם כל, תורה זה יסוד. מי שאין לו תורה, הוא כאילו בונה בית בלי יסודות. בית בלי יסודות, מה יצא? התמוטט. לימוד תורה, על עבודה, אז היום זה התפילה, פעם זה הקורבנות, אבל זה לא סותר אחד. על עבודה, על תורה, על עבודה, על תפילה, וזה לא מספיק. גם גמילות חסדים, צריך לעשות מעשים טובים, גמילות חסדים. אלה הם היסודות האמיתיים שעולמנו עומד עליהם. ואכן, הנה, עם ישראל חי, מאז שאמר שמעון הצדיק, איפה יוון היום? מי יודע איפה יוון? מה מעמדה של יוון לעומת... הם ניצחו בכדורסל. אוי, 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 אוי. עם ישראל חי, יסודות האלה כל כך מוצקים. ואותה יוון העתיקה כבר מנדחר שמי. אף אחד לא זוכר אותה. אולי לומדים אותה פה או שם באיזשהו מקום. אבל היסודות האלה הם היסודות האמיתיים של העולם.